באתר האינטרנט radiosol.co.il radiosol coil הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מקדש מלך העיר המלוכה, ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבבמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה.
שלום למאזיני כל רדיו סול, היום יום שישי, ה' בשבט, תשפ"ג, ה-27 בינואר, שנת 2023. כאן עמוס צוריאל, איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת בו, עם כבוד הרב אהרון בדיח השליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים שלא נס לחם ושירים לקראת שבת. בסמוך לסיום התוכנית נעלה פינה חדשה, פינת לשון, רגע של עברית, מתוך ספרה של דוקטור רות אלמגור רמון. סליחה, גברת רות אלמגור רמון, בלשנית, יועצת הלשון ברשות השידור, מטעם האקדמיה ללשון העברית, ועורכת המדור רגע של עברית בכל ישראל. היום היא יועצת לשון בתאגיד כאן. השבוע הביטוי שלח לחמך. האזנה נעימה. תכף נשמע.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
לואי ארמסטרונג שלח את עמי.
To let my people go.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way down,
down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go,
let my people go.
Went to Egypt land,
let my people go.
He made old Pharaoh understand,
let my people go.
Yes, the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way down,
down in Egypt. To let my people go,
let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead,
let my people go.
The Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way down,
down in Egypt land. Tell old Pharaoh,
let my people go.
בפתח התוכנית שיחה עם כבוד הרב אהרון בדיחי, שליט הרב העיר אבן יהודה ומעלה מקום רב העיר בראל, על פרשת השבוע, פרשת בו, הפרשה השלישית בחומש שמות, שאותה נקרא אם ירצה השם בשבת הקרובה. השיחה תסוב סביב הנושאים הבאים. עם ישראל יוצא ממצרים ברכוש גדול שקיבלו בהשאלה מהעם המצרי, לאחר שהקדוש ברוך הוא היכה את פרעו ואת המצרים במכה העשירית, מכת בכורות. השאלה היא, האם הייתה כאן הונאה? כי בני ישראל לא התכוונו להחזיר את הרכוש שהם השאילו ממצרים. נושא אחר, קידוש החודש בתקופת המשנה, בתקופת הסנהדרין, שנעשה על פי בית הדין הגדול עד המאה הרביעית לספירה. ומהמאה הרביעית לספירה ועד היום, קידוש החודש נקבע על פי חישוב שאותו קבע הלל נשיאה. נשוחח גם על מהות מצוות מתינת הדם על המזוזות והמשקוף בכל בתי ישראל במכת בכורות. אנחנו נשמע כעת שיר עם אהרון רזאל, חלקת אלוקים.
ידעתי בנסבי הבר בתוך השקט הכחול, לו ידעתי ככה לחיות גבוה ולעד עולך הדור. חלקת אלוקים מפסד שמה, דבר לא אבקש רק אבן קטנה מושי להניח בצל הזית ונשקות הבאים שנה. חלקת אלוקים מפסד שמיים, דבר לא אבקש רק אבן קטנה מושי להניח בצל הזית ונשקות הבאים שנה. הימים שעוד נותרו לאהבה חומקים מבין האצבעות ואנחנו לא נבקש לאות ואף לא רמז למרות. חלקת אלוקים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש רק אבן קטנה מושי להניח בצל הזית ונשקוט ארבעים שנה. חלקת אלוקים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש רק אבן קטנה אל אותה שלווה שידעתי, אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל הרס ילדותי. אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל הרס ילדותי.
שלום לכבוד הרב אהרון בדיחי. בפרשת בו אנו קוראים על המכות האחרונות שמביא הקדוש ברוך הוא על מצרים, ולאחר מכן על הרגע הגדול בו עם ישראל יוצא ממצרים אחרי שנים ארוכות של שעבוד וגלות. כבוד הרב, אתה שומע?
כן.
אוקיי. אני אמשיך כהקדמה לפני השאלה שאני ארצה לשאול את כבוד הרב. בפרשה זו אנו קוראים על מכת הארבה, על מכת החושך ועל המכה העשירית הקשה ביותר, מכת בכורות, שלאחריה בני ישראל יצאו ממצרים. משה מעביר לפרעה את דבר השם וכך אומר לפרעה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים. כאשר עם ישראל יצא ממצרים, אפילו כלב לא יחרץ את לשונו, ומשה מוסיף ואומר, אתה פרעו, עוד תבוא להתחנן בפניי שנצא ממצרים. כמו כן, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לומר לעם ישראל, לשאול
כלי כסף וכלי זהב ממצרים למען יצאו ברכוש גדול. וכך כתוב הפרשה, והיא בחצי הלילה, ואדוני יקע כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעו לילה, הוא וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו, כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו, כולנו מתים. ויישא העם את בצקו, טרם יחמץ, משערותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות. ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום וינצלו את מצרים. כבוד הרב, האין כאן תרמית? הרי בני ישראל לא התכוונו להחזיר את הכלים ואת הכסף ואת הזהב לשכניהם המצריים. ויש כאן איזה ניצול מפורש בפסוק שקראתי קודם, וינצלו את מצרים. מה אומרים הפרשנים? האם כאן תרמית? בבקשה, כבוד הרב.
אז קודם כל יום שישי נפלא לך עמוס ולכל המאזינים. הפעם אני חייב לומר לך שכבר קדמוך רבנן. דהיינו, השאלה הזאת כבר נשאלה לפני 2000 שנה.
בטוח שהקדימו אותי, אנחנו חדשים כאן.
נכון, אבל הפעם הקדימו אותך בהרבה הרבה שנים. התלמוד במסכת סנהדרין, צדיק א', מספר שבזמן הכיבוש של אלכסנדר מוקדון את כל העולם, באו לפניו בני מצרים וטבעו את עם ישראל, כמו שהיום טובים את עם ישראל בבית המשפט הבינלאומי בהאג. אז ככה באו בני מצרים וטבעו את עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. הוא היה אז בית המשפט העליון בעולם. ומה הטענה שלהם? בדיוק מה שאתה אומר. הייתה פה הונאה, הייתה פה שקר, הייתה פה גניבה לאור היום. כן? הם אומרים לו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. עכשיו צריך להבין שמדובר פה בסכומי עתק. הרי הגמרא אומרת, שישאירו את מצרים כמצולה שאין בה דגים. את כל הרכוש, את כל הזהב, את כל הכסף, עם ישראל לקח. אז זה תביעת ענק, שלא לדבר על כמובן התדמית והאווירה של עם ישראל, וחכמי ישראל היו נבוכים מאוד, היו בבעיה. כי הם מבינים שזה לא רק תביעה כספית, אלא יש פה דברים פוליטיים מאחורי התביעות האלה. ואיך הם ינצחו באמת, באיזה טקטיקה לנקוט. הגמרא מספרת דבר מפליא. היה שם אדם בשם גביה בן פסיסה, והוא ביקש מחכמים, אמר להם, תנו לי רשות ואני אלך ואדון עמהם. הרי ממה ינשך? אם הם ינצחו אני... אז תגידו להם מה, הוא סתם סך הכל אידיוט, בן אדם פשוט, זה לא ניצחון, יש לנו עוד מה לטעון, אבל אם אני אנצח אותם, אז אמרו להם תורת משה רבנו ניצחת אחתכם. ובאמת חכמים, זאת הייתה ברירת המחדל, שלחו אותו להיות הפרקליט שלהם, של עם ישראל. ואז הוא, הגמרא מספרת, הוא שואל אותם, מאיפה? תביאו לי ראייה שלקחנו לכם את הכסף. תעשו חשבון כמה כסף. מה לקחנו? אז הם אמרו לו, הנה, בבקשה, פסוקים מן התורה. מה שציטטת אתה בעצמך, לפני דקה. אמר להם, אומרת הגמרא, אף אני לא אביא לכם ראייה מן התורה. אם אתם כאלה צדיקים, אתם מביאים ראייה מן התורה, זה המקור שלכם. אז בבקשה, מה נאמר בתורה? ומשה בני ישראל אשר ישבו במצרים, 30 שנה ו-400 שנה. בבקשה, תכפילו את זה במיליוני העבדים שעבדו 430 שנה אצלכם, תביאו לנו את השכר שמגיע לנו, משכורת. כמובן שחכמי מצרים נבוכו, לא הייתה להם תשובה, ואלכסנדר מוקדון לא מוותר להם. הוא אומר להם, אם אתם טבעתם, סימן שיש משהו מאחורי התביעה. בבקשה, החזירו להם תשובה. אז הם אמרו, תנו לנו זמן שלושה ימים, הם לקחו את השלושה ימים, ערכו את הזמן, וכמובן לא מצאו תשובה. אומרת הגמרא, מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן נדמה לי כשהן נטועים, או משהו כזה, וברחו. וברחו. והתלמוד עוד מוסיף, באותה שנה שביעית הייתה. כלומר, זה לא רק שהם הפסידו בתביעה, לא רק שהם עכשיו עוד פיצו את עם ישראל ביבול שהיה להם באותה שנה, של אותה שנה, אלא זה עשה טובה לעם ישראל, אותה שנה הייתה שביעית, ומה עם ישראל יאכל? אז הנה הקדוש ברוך הוא סידר להם את אותו יבול, את אותו שפע שהיה במצרים של אותה שנה, הוא כולו עבר לעם ישראל. אז קודם כל, זה החלק ראשון של התשובה, אין פה שום הונאה, זה רק מקצת מן המקצת ממה שעם ישראל עשק וגזל, מה שהמצרים גזלו מעם ישראל במשך כל שנות העבדות האלה.
אגב, כמה שנים עבדו בני ישראל במצרים? 210, 400, 70, 150, יש המון דעות בעניין.
נכון, נכון, נכון. המספר הזה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אז כבר חכמים שמו לב שעם ישראל לא היה 400 שנה במצרים, הם היו 210 שנה. אבל בכל אופן, החכמים מסבירים שהמניין הוא מלידתו של יצחק, לא נאריך כרגע בעניין הזה, אני רוצה רק להשלים את התשובה על השאלה שלך. אז חלק ראשון של התשובה, קודם כל, זאת לא הייתה הונאה, אלא הכסף הזה הגיע בדין, וכנראה שהגיע הרבה יותר ממה שעם ישראל לקח. אבל יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. הגמרא במקום אחר מביאה פירוש לניסוח הזה של בקשתו של הקדוש ברוך הוא את משה. הוא פונה למשה ואומר לה, דבר נע באוזני העם. כן? דבר נע וישאלו איש מעת רעהו. והגמרא אומרת, מה זאת אומרת דבר נע? למה הוא צריך להתחנן לפניהם? הרי לכאורה, ברגע שהוא נתן להם היתר לעשות דבר כזה, הם היו ישר קופצים על המציאה, להרוויח עוד קצת כסף. אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא היה צריך כביכול להתחנן למשה רבנו, לחזק אותו, ללכת לבקש מעם ישראל, לבצע את הציווי הזה. ומדוע? כי כשעם ישראל, משה רבנו בא לעם ישראל, אומר להם בבקשה, ערב היציאה, מחר אתם יוצאים ממצרים, אבל היום, בבקשה, תיכנסו כל אחד לשכן שלו, לקחת כסף, לקחת זהב, אז מה אמרו לו, מה אמרו לו היהודים? אומרים לו, הלוואי, עזוב אותנו, לא רוצים, בוא תוציא אותנו ממצרים, אנחנו מבטרים על כל הכסף והזהב. הגמרא מביאה שמה, במסכת ברכות משל, לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, כן, הוא כבר הרבה שנים, מאסר עולם, פתאום אומרים לו האסירים, תקשיב, שמענו שמחר אתה יוצא מבית האסורים, קיצרו לך את המאסר, ועוד מחר ייתנו לך מענק ענק של הרבה הרבה כסף. אז מה אומר להם אותו אחד? עזבו אותי מהכסף, עזבו אותי מהזהב, אני לא רוצה מחר, תוציא אותי היום, אני לא רוצה כסף, כן? וזאת בעצם הייתה התגובה המתבקשת של עם ישראל, כך משה רבנו רואה את זה. כי הוא מבין, העם הזה אחרי שדוקה כל כך הרבה שנים, באכזריות, בעבודת פרך, מה שמעניין אותו כרגע זה רק לצאת ממצרים. הוא לא רוצה שום כסף, הוא לא מעוניין בשום זהב. ויש פה עוד דבר עמוק מאוד מאוד שמאירים אותו המפרשים. עם ישראל עדיין היה עם של עבדים, וכל התהליך הזה של המכות, כל התהליך הזה של טרום יציאת מצרים, בא להוציא את עם ישראל מהנשמה, מהנפש, מהתחושה הזאת של עבדות. להתחיל להרגיש חופש אמיתי. להתחיל להרגיש שהם בני מלכים, כמו שבאמת הם. ולכן בא הציווי הזה להיכנס למצרי, שרק אמש היה אדונך, היה מעבידך, כן? היה הדיקטטור שלך, עכשיו בואו נהפוך את היוצרות. עם ישראל היה צריך להתחמש בהרבה כוחות נפש, בהרבה גבורה נפשית, כן? לצאת מהמצב של עבדות, ולהיכנס ולבקש מהמצרים, ספק לבקש, ספק לדרוש, כן, תזכור שזה היה בימי החושך, המצרים היו קצת מבולבלים, והציווי הזה, כל מטרתו היא לא כסף וזהב, כל מטרתו היא להפוך את עם ישראל מעם של עבדים לעם של מלכים, של בני מלכים, לעם חופשי, כדי שיהיו מוכנים ומוכשרים לקבל את התורה ולהאיר לכל העולם.
אכן, אכן, אנחנו בני מלכים בחג הפסח, אנחנו מסבים לסעודה, לשולחן ליל הסדר, כבני מלכים ומסובים על צד שמאל, כנהוג כבני מלכים. אנחנו נשמע עכשיו, כבוד הרב, את בצאת ישראל ממצרים עם יורם גאון.
בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהנועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהנועז. הייתה, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים, הים רב, ינוס, הירדן יסוב לאחור. סוב לאחור
בצאת ישראל ממצרים בין יעקב מהנועז בצאת ישראל ממצרים בין יעקב מהנועז
הרים תרקדו חיילים גבעות כבני צאן מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב
בצאת ישראל ממצרים בין יעקב והמועז בצאת ישראל ממצרים בין יעקב והמועז
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב החופי הצור גם מים חלמיש למען ומים
בצאת ישראל ממצרים בין יעקב והנועז
בצאת ישראל ממצרים בין יעקב והנועז
כבוד הרב, הנושא השני עליו נשוחח הוא בעניין קידוש החודש מצוות קידוש החודש נאמרה למשה ולאהרון עוד טרם יציאת מצרים, כאשר נצטוו על ידי הקדוש ברוך הוא להודיע לבני ישראל על קביעת החודש, כמו שכתוב בפרשתנו, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכך לשון הרמב״ם בפרשנות למצווה זאת. כך אמרו חכמים, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו כזה ראה וקדש קידוש החודש בתקופת המשנה בתקופת הסנהדרין נקבע על פי בית הדין הגדול עד למאה הרביעית לספירה מאז המאה הרביעית ועד היום קידוש החודש נקבע על פי לוח קבוע אותו קבע על פי מערכת חישובים אסטרונומיים קבועים וידועים מראש קבע אותם הלל נשיאה כבוד הרב, מה מהות מצוות קידוש החודש, ומדוע חשוב לקדש את החודש? בבקשה, כבוד הרב.
אכן, שאלה חשובה מאוד. כולנו זוכרים את רש"י הראשון על התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מיד מאיר לנו רש"י, אמר רבי יצחק, מפני מה פתחה התורה בבראשית? הלא היה צריך לפתוח במצווה הראשונה שנצטוו ישראל, והיא החודש הזה לכם ראש חודשים, מפני שהתורה היא מלשון הוראה, והיא מגדירה ומדריכה את האדם על חובתו בעולמו. אז רש"י שם משיב את התשובה שהשיב, אבל עדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת את השאלה ששאלת, מדוע המצווה הזאת היא המצווה הראשונה שנצטברו עם ישראל? הלא יש הרבה מצוות חשובות, כמו מצוות שבת, יום כיפור, ואהבת לרעך כמוך, מצוות שבין אדם לחברו. מדוע, במה זכתה המצווה הזאת, החודש הזה לכם, קידוש החודש, להיות הראשונה? מה כל כך יסודי וחשוב במצווה הזאת? אז זה נוגע באמת למושג רחב, למושג הזמן. הזמן הוא מושג מאוד מאוד יסודי בחיים שלנו. למעשה, את רובנו הזמן מוביל. כן? היום רגילים להשתמש במושג זורמים עם הזמן, אני זורם. כן? אבל צריך לזכור שהזמן, אומר הרב קוק, הוא עוד חלק מהבריאה, הוא עוד רכיב בבריאה, כמו שאר חלקי הבריאה. זה נכון שהוא מושג מופשט יותר, אבל גם המושג הזה הוא מושג שהוא חלק ממבנה הבריאה, הוא חלק מסדר היום שלנו, הוא גורם משפיע על החיים שלנו, ולכן הזמן הוא צריך להתקדש על ידינו. אנחנו לא יכולים לתת לזמן לעבור כאילו מאליו. קודם כל זה קשור למצב של עם ישראל במצרים, וזה בדיוק הנקודה המרכזית, שהזמן הוא אחד המאפיינים של האדם החופשי, של בן החורין. עבד אין לו זמן משלו. העבד, הזמן שלו הוא נקבע על ידי האדון. הוא כל הזמן צריך להיות נכון לפקודה, נכון למשימה, נכון למטלה. אין לו זמן, אין לו שליטה על הזמן שלו. לעומת האדם החופשי, שלכאורה הוא יכול לשלוט בזמן. הוא קובע את סדר היום שלו, הוא קובע את לוחות הזמנים שלו. זה לכאורה הבדל יסודי שבין עבד לבין חורין. אז לכן, קודם כל זה המיקום של המצווה. בנקודת הזמן שעם ישראל יוצאים מעבדות לחירות. אבל יש כאן דבר עוד יותר עמוק. גם בן חורין הוא לא תמיד חופשי לעצמו, נדמה לו שהוא חופשי לעצמו, אבל מי שיתבונן היום על החברה, על העולם האנושי שלנו, יראה שהאדם הוא לא כל כך חופשי לעצמו. האדם משועבד, האדם משועבד לכל מיני תופעות, לכל מיני מודות, ולמעשה משועבד ליום וללילה, הוא משועבד לזמן. וכאן באה המצווה המיוחדת הזאת של קידוש החודש, להדגיש לנו מדי חודש שאנחנו, עם ישראל, לא רק שאיננו תלויים במזל, אלא גם איננו תלויים בזמן. יהודי צריך לחיות מעל הזמן, או יותר מזה, יהודי צריך לקדש את הזמן, צריך למלא את הזמן הזה בקדושה, בתוכן, על מנת שבאמת הזמן הזה יהיה לו איזה משמעות חיובית, משמעות של בניין, של אור, של גאולה, של מוסר, של קדושה. זה הכוח של יהודי. קידוש החודש זאת מצווה מיוחדת שניתנה אך ורק לעם ישראל. והמצווה הזאת היא מצווה כל כך יסודית, שחז"ל אומרים לנו שהזמן תלוי בקידוש החודש של בית הדין. וזה מגיע לכדי כך, יש גמרא ירושלמי שאומר, יש לנו כלל, אולם זה כלל קצת אולי בעניינים שבינו לבינה, אבל בכל זאת על פי זה הגמרא מדגימה. הגמרא אומרת שאישה, ילדה בת 3 בתולי החוזרים. זאת אומרת, ברגע שהגיעה לגיל 3, אז אם קרה משהו, אז בתולי אינם חוזרים. אומרת הגמרא, ומה יקרה אם בית הדין יעבר את החודש יום לאחר מכן? זאת אומרת שהשנה למעשה התארכה בעוד יום, או לפעמים אפילו עיבור החודש ועוד חודש, כן, עד הרבית. מה יהיה אז הדין? אומרת הגמרא, מה שבית דין של מטה קובעים, מאשרים בבית דין של מעלה. כלומר, שיש כוח בקידוש החודש של בית הדין של מטה לסדד את מערכות הטבע ולהשפיע על מערכות הטבע. זה הכוח החזק של עם ישראל, זה הכוח של קידוש החודש. ולכן עם ישראל כל זמן שיכל, כן, כי יש תנאים, קידוש החודש חייב להיות על ידי סנהדרין, בארץ ישראל דווקא וכו'. אז כל זמן שיכולנו, הקפדנו על המצווה המיוחדת הזאת. כי היא מזכירה לנו בכל חודש מחדש את הכוח, וביחד עם זה את האחריות שלנו כעם לשדר לעולם את הצורך בחופש, את הבריחה מהשעבוד. כי השעבוד לזמן הוא דבר שמשתלט על האדם מבלי משים. ולכן אולי נסיים במשפט נפלא נפלא של רבי יהודה הלוי, שאולי כדאי להכניס את לימוד שיריו ועוד משוררינו הקדומים לבתי הספר, למערכת החינוך. יש משפט מאוד מיוחד של רבי יהודה הלוי הקשור לענייננו. הוא אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר,
גם אם האדם... כמה שהוא צודק, כן.
נכון, נכון. בפרט בדור שלנו, כן, בתרבות המודרנית, שחושבת ומייחסת לעצמה חופש גדול, שליטה על כל מה שקורה, כשאנחנו מתבוננים מסביב, אנחנו רואים עד כמה אנחנו משועבדים, עד כמה אנחנו נשלטים על ידי הזמן. וזאת בדיוק תעודתה של המצווה הראשונה. המצווה הראשונה שניתנת לעם ישראל, אתם מסוגלים, ועוד יותר מזה, אתם מחויבים להתרומם מעל לזמן. אתם לא רק מתרוממים מעל הזמן, אלא שולטים בזמן. כשאנחנו מקדשים את החודש, אנחנו למעשה ממלאים את הזמן בתוכן. אנחנו מעצימים את הזמן. אדם יכול לשבת ולבזבז את הזמן. אדם יכול לשבת והזמן, השעון מתקתק, השעון ממשיך. אבל כשאדם מקדש את הזמן, כשאדם ממלא את הזמן הזה בתוכן, אז יש לזמן ערך. אז הזמן אכן משפיע. אז הזמן אכן פועל במציאות פעילות חיובית.
כן.
זה המשמעות של המצווה הזאת, וזאת המשמעות של המיקום של המצווה הזאת. בתור מצווה ראשונה שמתארת, מאפיינת, מסמלת ומסמנת לנו את המעבר מעבדות, משעבוד לחירות. כן? לעצמאות, לעצמיות. כן? כשאדם מחובר לעצמיותו, כשעם ישראל מחובר לזהותו, אז הוא באמת בן חורין אמיתי. ואז הוא באמת ממלא את הזמן, מעצים את הזמן, והופך את הזמן לגורם שמשפיע לא רק על עם ישראל, אלא על העולם כולו. והלוואי, ואנחנו נהיה סמן בעניין הזה. הרי כמו שהזכרנו, העולם משועבד, העולם משועבד למדיה, לתקשורת, לפלאפונים, ולפעמים נדמה לנו שאי אפשר לצאת מבית העבדים הזה, שזו מלחמה עבודה, אבל לא. עם ישראל יש בכוחו להוכיח, קודם כל לעצמו, ומתוך זה לעולם כולו, שניתן להשתחרר משעבוד לכל המדיות ולכל המכשירים. זה לא אומר לא להשתמש בכל הטכנולוגיות והנפלאות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אבל להשתמש בהם ולשלוט בהם, לא שחלילה הם ישלטו בנו. זה המשמעות של החודש הזה, לכם ראש חודשים.
כן, זה הזמן לשמוע את יהי החודש הזה עם פרחי ירושלים. כבוד הרב, אנחנו אולי נסיים פה כי הזמן רץ, ואני אמור לעלות עוד פינה חדשה, פינה רגע של עברית. אז על הנושא של מזוזות ואדם, על המזוזות והמשקוף נדבר בשבוע הבא בעזרת השם?
בעזרת השם, כי האמת שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד מעשית, מאוד פרקטית, אז... מאוד יומיומית, אז נמצא את ההזדמנות אולי בשבוע הבא.
כי אין, שתי דקות הספיקו, כבוד הרב?
אפשר.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את יהי החודש הזה עם פרחי ירושלים ונמשיך.
נעשה את זה בקצרה. בסדר גמור. בבקשה.
שומעים עכשיו את אתי אנקרי ביציאת מצרים, אנחנו נשנה ונשמע את יהיה החודש הזה עם פרחי ירושלים. הרב, אנחנו נמשיך בנושא השלישי, כמו שדיברנו קודם, על נושא של נקינת האדם על שתי המזוזות ועל המשקוף, כמו שנצטוו בני ישראל, לקחת שה תמים, זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל עדת קהל עדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כבוד הרב, מה מהות המצווה הזאת? בבקשה כבוד הרב.
אז אם כן, אני אומר את זה בקצרה. אם דיברנו קודם על היציאה מעבדות לשירות במובן הגלובלי, במובן הכללי של השליטה בזמן, ההערה לעולם, הקדושה צריכה להתחיל קודם כל מהבית פנימה, מהבית היהודי פנימה. ולכן, שוב, אחת המצוות הראשונות זאת מצוות מזוזה. ואני רק אצטט בכלליות אולי את הדברים של הרמב״ם בעניין הזה. הוא אומר שאדם חייב להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שייכנס ויפגע בישחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי העולמים, אלא ידיעת צור העולם. מיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו וזרוע וציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והן המלאכים שמצילים אותו לחטא. כלומר, המזוזה היא בחינה של מלאך, המזכיר לאדם, כשהוא יוצא מביתו, תזכור, אתה נכנס, יוצא לחיים שיש להם בורא, שיש להם מנהיג, שיש להם משגיח, וזה מיד מעמיד את האדם בפרופורציות ובמקום הנכון. וגם כשהוא נכנס הביתה, הוא צריך את התזכורת הזאת לאחר כל תהפוכות החיים, כן, וכל מורכבות החיים בחוץ, הוא צריך שוב לרכז את עצמו לפני שהוא נכנס גם לביתו פנימה. ולכן המצווה הזאת חשובה בעיקרה. אני רק רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת לציבור היקר שיש מצווה או חובה אפילו לבדוק את המזוזות פעם בשלוש וחצי שנים, פעמיים בשמיטה. וזאת מפני שגם אם קנית מזוזות מהודרות ביותר, מזוזה זה חומר אורגני. הדיו, הקלף, הם חומרים שהם משנים לפעמים מצב בהשפעה של אקלים וכו', ועוד הרבה גורמים משפיעים אחרים. ולכן גם אם קנית מזוזה מהודרת וקשרה מעל לכל ספק, לפעמים ייתכנו שינויים של ניתוקים, מזוזה שדורה וכיוצא בזה, ולכן יש חובה, ואני אומר את הדברים לא מתוך הערכה או דמיון, אלא מתוך ניסיון. כל שבוע כמעט אנחנו מקבלים מזוזות לבדיקה, ואנחנו מגלים מזוזות לפעמים פסולות, לפעמים שניתן לתקן, למרות שלרוב פסולים במזוזה קשים, אבל דרך אגב לא פעם אנחנו מקבלים מזוזות שלמרות ההגעות שהיו עליהם, יש עליהם ממש פסול, פסול של חסר מילה, חסר מילה, ממש חסר מילה, וזה למרות ההגעות, כי בסופו של דבר בני אדם הם בני אדם, וכנראה שגם המחשב הוא מחשב, ולכן אני קורא לכל הציבור להתחזק במצווה הזאת, בפרט עכשיו כשהערת המצווה מהירה בשבת הזאת, בשבוע הזה, לבדוק את המזוזות, וגם כשקונים מזוזות, לקנות מזוזות ממקור ידוע, מאדם ירא שמיים, וגם כמובן להשקיע עוד קצת כסף על מנת שהמזוזה תהיה מהודרת, טובה וכשרה, ובזה תבוא ברכה ובריאות והצלחה לכולם.
אמן ואמן.
אז יהיה באמת שבת שלום, הצלחה בפינה החדשה של העברית, ופינה חשובה לחזק את הלשון העברית, שתהיה שבת בריאה ונפלאה לכולנו.
תודה, תודה, תודה כבוד הרב, תודה לכבוד הרב אהרון בדיח, השליטה רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל. שבת שלום.
שבת שלום.
את עיניי שראו את השכול ועמסו זעקות על ליבי השכוח, על דעת רחמי שהורוני למחול, עד שבאו ימים שענו עד שבאו ימים שהיו מלסגור, נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור בדבר לא לשכוח, נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור לא לשכוח, הדור הסירי את שוכל בוני, את כולם, את כולם, את יכולו כל שבטי מוסרי, את שבאו
הנדר עם יזהר כהן. כאמור, ב-1 בנובמבר, ב-1 לנובמבר 2005, החליטה עצרת האום לקבוע יום זיכרון בינלאומי להנצחת קורבנות השואה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך זיכרון בינלאומי להנצחת קורבנות השואה, משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכל את הניסיון להשמדה הטוטלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה עם השנים, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב, ואסור שתתרחש שוב.
זכר קורבנות השואה הקדושים שנטבחו על קידוש השם רק בשל היותם יהודים. אנחנו שומעים כעת את שיר הנדר ששר יזהר כהן. מאזינים נכבדים, פינה חדשה השבוע, רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, המשמשת יועצת לשון בתאגיד כאן, ולפני כן ברשות השידור מאז 1983, ועורכת הפינה רגע של עברית. ביקשתי את רשותה להעלות בתוכניתי לחד עודי את הפינה רגע של עברית לטובת מאזיני רדיו סול. והשבוע נדבר על הביטוי שלח לחמך, שיש לו קשר לבקשת משה רבנו מפרעו מלך מצרים, שלח את עמי. וכך היא כותבת, למה לך לעזור? תמה מישהו על סיוע שהגיש לו חברו שלא כדרכו. שלח לחמך על פני המים, השיב לו החבר. ומה אמר קהלת שהורישנו את הביטוי שלח לחמך על פני המים? כי ברוב הימים תמצאנו, ולא במקרה כתוב שם שלח לחמך ולא שלח לחמך. אז מתי אומרים שלח ומתי אומרים שלח? שלח כשהמטרה ידועה, היעד ידוע. שלח כשהיעד אינו ידוע, והעיקר הוא המקום שהדבר יוצא ממנו, ולא המקום שהוא מגיע אליו. למשל, שלח ידך ויחוז בזנבו. כך נצטווה משה בתיאור הנחש ההופך למטה. משה יודע בדיוק לאיזו נקודה ידו נשלחת. אבל משה ואהרון מבקשים מפרעו, שלח את עמי. כאן העיקר הוא עצם השחרור, היציאה, ולא היעד. הזורקת לחמו על פני המים, איננו שולח אותו אל מטרה כלשהי, אלא משלח אותו, מוציא אותו מרשותו. הלחם ישוט על פני המים ויגיע למקום שיגיע, וברבות הימים יקצור המשלח את פירות שילוחו. שלח לחמך על פני המים ולא שלח לחמך על פני המים.
אני אותך לראות, מהר מילון לקנות, מה
מביט מילון מתחיל מאלף מה ראשון לראות אוהב אהוב אהב אוהבת מילים יפה מאוד
יש גברת
לא בכלל יש איש
יש אף אחד
הרבה קשה למסתדר פה בין אדם לבד
אם לבן אדם חבר חיים יותר נחמד
אך אם התקשה שפה גם שפה מתקלבלת אבל אפשר לדבר לאט אני אם אתה
על טלוויזיה אצלי קטן פסנתר
אין אוטו
יש לי אופניים
יש איך מסתדר אך עברית קשה שפה גם שפה מתבלבלת מחר לגור לא יותר לבד אני אם אתה
גם כן
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת בשומרון ב-4:42, ירושלים 4:32, תל אביב 4:50 דקות, חיפה ב-4:40 דקות, צאת השבת בשומרון 5:47 דקות, ירושלים 5:47 דקות, תל אביב 5:49 דקות, חיפה 5:46 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עובדי לקראת שבת ביום שישי הבא. אחריי דני כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. שבת שלום.
בקודשו, בקודשו, ברומח במקדשו